הזיקוק או הסיפור שאני מעלה היום הוא תחת הכותרת הפריץ. את המילה פריץ כולנו מכירים. רק למען הסדר הטוב, הנה ההגדרה ממילון אבן שושן. פריץ זה כינוי בפי יהודי הגולה בדורות שעברו לבעל אחוזה ואציל פולני שהיהודים היו מעלים לו מס ושרים לפקודתו. יפה ואלי הם חברים טובים שלי מזה שנים. שניהם ילידי הארץ, בנים לניצולי שואה מפולין, נשואים כבר למעלה מ-40 שנה. יפה, תמירה, בלונדינית, עיניה תכולות. אני מניח שאבא שלי בוודאי היה מכנה אותה בחיבה שיקסה. למי שלא יודע, שיקסה זה נערה גויה ביידיש, שזה שיבוש של המילה שיקוץ בעברית. ויפה קרויה על שם סבתה, אם אמה, שיינה. כי שיינה זה יפה ביידיש, וכך קרויות גם לפחות שלוש מבנות הדודות שלה. כולם על שם אם אמה, על שם הסבתא. אמא שלה מעטה מאוד לשתף אותה בקורות משפחתה ובמצוקות המלחמה. פירורי אינפורמציה היא דלתה מקרובי משפחתה, וכך גילתה שהוריה למעשה צלחו את השואה בזכות פולנים טובים, שלאחר המלחמה הוכרזו כחסידי אומות העולם. על הסיפור הבא שהיא סיפרה לי ברגע של פתיחות, היא ממעטת לדבר. להזכירכם, אתם על זיקוקין דינור, פודקאסט שמעלה סיפורי חיים קטנים מהחיים של כולנו, שיש בהם חומר למחשבה. מספר לכם בקולו שהוא כדינור. וכך סיפרה לי יפה. מפירורי הסיפורים שליקטתי, כך היא מספרת לי יום אחד, כך באקראי, הבנתי שסבתא שיינה הייתה יפיפייה בצעירותה. כשמה כן היא, שיינה פירושו יפה. הבנתי גם שלסבי הייתה חלקת אדמה מכובדת ושהיו להם 11 ילדים, מתוכם רק 7 נותרו בחיים לאחר המלחמה. תהיתי משך השנים, כך ממשיכה ומספרת יפה, איך הייתה לסבי נחלה גדולה כשהפרוטה לא הייתה מצויה בחלקו. וגם תהיתי על כך שהאחים והאחיות כאילו חולקו לשתי קבוצות. חלקם חסונים, תמירים, שערם בהיר ועיניהם תכולות, ממש כמוני, וחלקם נמוכי קומה, שפופים כמעה, כהי שיער. יום אחד כשדודי נפטר ונסעתי לניחום אבלים, פגשתי את ביתם, בת דודתי, ששמה כשמי יפה, ואז לפתע היא אומרת לאמא, דודתי בת 90, ספרי לה, ספרי לה, הגיע הזמן שתדע על הפריץ. דודתי זזה במבוכה בכיסאה, באי נוחות, ואז הפילה עליי את הסיפור הבא ששמעתי לראשונה בחיי, ונתן לי הרבה הסברים לתהיות שהיו לי. סבתא וסבא שלך, כך סיפרה לי דודתי, גדלו בכפר בפולין, נישאו כשידוך כמו רבים, והתפרנסו במסורה ממסחר וחקלאות. על גבעה החולשת על העיירה גר לו פריץ רווק, תמיר ויפה תואר, בעל ממון ונחלות. ויום אחד קרא הפריץ לסווך לשיחה. שמע, אמר לו הפריץ, יופיה של אשתך הוא שם דבר בכל הפלך. והנה החלפת מבטים אקראית, ביני ובין אשתך, הפכה עם הזמן לאהבה אמיתית ועמוקה, ונפשותינו נקשרו. היא נשואה לך והיא יהודייה, ולכן איני יכול לשאתה לאישה. אבל אני לא אקח לעולם אישה אחרת. לאחרונה הבנתי שרעייתך בהיריון. ומאחר שאיני היחיד הרי בחייה, לא נדע אם הוולד המתפתח בביתנה הוא מזרעי או מזרעך. הסבא שלך זז אז באי נוחות, לא יודע כיצד להגיב למשמע הבשורה שהוא לא ציפה לה בכלל. והפריץ אז המשיך, לו תתרצה ותסכים לגדל את הילד שיוולד, העניק לך 5 אקרים של אדמה, וכך תהיה לך נחלה גדולה. נחלה גדולה משלך, ופרנסה ראויה לרעייתך אהובתי, ולילדיך, ילדיי. וסבא שלך הסכים. מספרת עוד הדודה, אולי נאלץ להסכים. אולי חשב על עתידה של המשפחה כשרוחות המלחמה מנשבות אז בעוז. וסבתא והפריץ מענו לנתק את הקשר ביניהם, שנמשך עוד שנים רבות, ואהבתם כנראה הניבה צאצאים נוספים. וכך, סבך וסבתך גידלו 11 ילדים, שכפי שאת מבינה, חלקם פרי חלציו של הפריץ, וחלקם פרי חלציו של סבא, ואין איש יודע מי הוא של מי. האגדה מספרת שהפריץ הפולני באהבתו הגדולה לסבתא, היה מגיח על סוסו לגבולות הגטו, לשם היא הועברה, כדי לחזות בזיו פניה ולו לשנייה. אך בסופו של דבר, הוא אשם על ידי הגרמנים בשיתוף פעולה עם יהודים, ונרצח. וכך בגילי המבוגר, חותמת יפה את סיפורה, מצאתי עצמי עוצמת עיניי, מעלה את דמויות דודיי ודודותיי, ומנסה להתאים פתאום, כמו בפאזל, מי הוא של מי, ומי אני בכלל? ממש כמו בשיר של קוני לבל, אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל? כך סופר לי על ידי יפה, שמה בדוי כמובן. עצמתי גם אני את עיניי אחרי ששמעתי את סיפורה של יפה, וחשבתי לעצמי, שוב, כמה עולם ומלואו יש מאחורי כל אדם, וכמה סבוכים הם מערכות היחסים בין אישה וגבר, מקדמת דנא. ומסקרנות גרידא התעניינתי כיצד המסורת היהודית מתייחסת לכך. מכיוון שהאימא יהודיה, הרי שהילדים הם גם יהודים בכל מקרה. אבל יותר מעניין היה לשמוע שני דברים נוספים. רוב בעילות אחר בעל, כך אומרת המסורת היהודית, ולכן כל הצאצאים הם של הבעל, ללא כל קשר למעשיה של אשתו, ואינם נחשבים כממזרים. ולא רק זאת, גם זאת, לפי המסורת, כל מערכת יחסים עם גוי, גם מרצון, נחשבת כאונס. ובאונס, ילדים אינם נחשבים ממזרים. כך אמרו לי, יודעי דבר. זיקוקין דינור, שוק הדינור.